אנחנו בסימן י"ג, כבר התחלנו, נתחיל עוד פעם מההתחלה. הסוגיה הכללית זה החושד בקשרים לוקה בגופו, שלומדים את זה ממשה רבנו, שאמר אין לא יאמינו לי, בגלל ילדי קמי הקדוש ברוך הוא דמהם בני ישראל, ואמר הקדוש ברוך הוא, אלו הן מאמינים בני מאמינים, אתה אין סופך להאמין. אומר הרב, האמונה האלוהית העליונה אינה מדמה כלל לשום רישום של ידיעה והכרה בעולם. כי הסגולה של כל יסוד החיים, של אורם של חייהם, של זיוום ותפארתם, והסגולה הזאת מצד ערכה הפנימי, שאין לו שום הערכה בשום צד המדמה לו בתור חיצוני, הוא עניין סיגולי בישראל. לא מצד בחירת נפשם, בפרט, כלומר באופן קונקרטי, אלא מצד מחצב הקדושה וסגולת ירושת אבות שלהם. מה שנקרא סגולת ישראל, זה מצד הטבע האלוהי של נשמתם, וזה בא להם במורשה מאבותיהם, סגולת ירושת האבות שלהם. הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, והבחירה באברהם היא יצירת אברהם. הוא יצר אותו כך, ויצר, כמו שאומר המהר"ל, הבחירה באברהם היא בחירה כללית, הבחירה בנוח היא בחירה פרטית, הבחירה באברהם היא בחירה בו וזרעו. ואם הבחירה היא לא כמו בחירה אנושית, שיש איזה מצאי, והבן אדם הוא בוחן כמה ואומר, או, בוא, אותך אני רוצה. אלא הבחירה האלוהית היא יצירה. מה שיצר הקדוש ברוך הוא את אברהם בתכונה נפשית מיוחדת. אז אתה השם אלוקים אשר בחרת באברהם, יצרת את אברהם, באותה יצירה שיצר את אברהם, הוא יצר את זרעו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. זו אותה בחירה שבחר בנו מכל העמים. זה יצירה. זה עניין סיגולי, לא מצד בחירתם החופשית של נפשם, בפרט, אלא מצד הבחירה האלוהית בהם. זה מחצב הקדושה וסגולת ירושת אבות שלהם. טוב, אז עד כאן פחות או יותר הגענו פעם קודמת. ודווקא בסגולה הפנימית הזאת, אין שום הפרעה יכולה לשלוט. וגם במורד היותר גדול של התוארים החיצוניים של החיים המעשיים הרגישים והעיקריים, חיה היא סגולת הקודש שנחלת השם זאת, אמונת אומן בכל זיקוק סגולתה. אז כן, אני חושב כבר דיברנו על זה בפעם קודמת, אני אגיד לתת תמיד את הדוגמה הזאת, מחיי יום יום, זה כמו שסגולת האדם, לאדם יש סגולה. מה זה סגולת האדם? שהוא אדם. הוא לא חיה, הוא אדם. ואת הסגולה הזאת, הוא לא קיבל בבחירתו החופשית. לא בגלל שאדם החליט להיות אדם, אז זה מה שעושה אותו אדם. אלא זה נתון. ואדם, בגלל שהוא לא קיבל את זה בבחירתו החופשית, אז גם שום בחייה חופשית שלו לא יכולה לשנות את העובדה הזאת. את עצם היותו בתכונת אדם, הבחייה החופשית שלו לא יכולה לשנות. הוא יכול לשנות את צורת ההתנהגות שלו, בצורה שלא תתאים לסגולתו, לתכונתו העצמית. אבל את תכונתו העצמית הוא לא יכול לשנות. וכן בנמשל, עובדת היותך יהודי, זה לא פועל יוצא של בחירתך החופשית. זה נתון. זה נתון נשמתי. כמו שזה גם נתון היסטורי. זאת אומרת, לא בחרת את האמא שלך, ולא בחרת את האומה שלך. והיותך בן לאומה הזאת, זה נתון. אבל כן, זה לא רק עובדה היסטורית או או גזעית, גניאולוגית, גנטית, אלא זו עובדה נשמתית. זו הנקודה העיקרית. זה תכונת החיים עצמם. ותכונת החיים עצמם, לא אתה יצרת, לא אתה בחרת, זה נתון, והבחירה החופשית שלך לא יכולה לשנות את זה. דווקא בסגולה הפנימית הזאת, בתכונה הפנימית הזאת של הנשמה, אין שום הפרעה יכולה לשלוט. לא שאי אפשר להפריע. אפשר להפריע. אבל הפרעה לא יכולה לשלוט. שום הפרעה לא יכולה לשלוט. וגם במורד היותר גדול של התארים החיצוניים, של החיים המעשיים, הרגשיים והעיקריים, אם יתנהלו החיים, אם יקבלו את לא את העצם שלהם, אלא את התארים, את העצם, על העצם אין בחירה חופשית, אבל על התארים, איך הם מתרשמים או מרשמים את המציאות החיצונית, אז יש בחירה חופשית. ואם הבחירה החופשית יכולה לזהם את המופע החיצוני, את המתאר של החיים, זה יכול להיות. כמו שאני חוזר למשל, כמו שאדם יכול להתנהג, כמו חיה, ויכול גם לסגל עצמו קווי אופי של חיה. יכול להיות. זה באמת יכול להיות מאוד עצוב. אז זה יכול להיות דרדור מערכות נוראי. ומכל מקום, גם במורד היותר גדול של התארים החיצוניים, של החיים הן המעשיים, הן הרגישיים, הן העיקריים, זאת אומרת, אדם מבחינה מעשית, אדם מבחינה הרגשתית, אדם מבחינה אידיאולוגית, בכל זה הוא יכול לפגוע, הוא יכול למחוק את זהותו היהודית, יכול לאבד את אמונתו, יכול. ומכל מקום, כל אלה הם מתארים חיצוניים, לגבי העצם שלו. חיה היא, עם כל המורד היותר גדול של התארים החציוניים עלולים לקרוא, חיה היא סגולת הקודש שנחלת השם זאת, אמונת אומן בכל זיקוק סגולתה. התכונה העצמית של החיים, האופי העצמי של הנשמה, הוא לא יכול להשתנות. והאופי העצמי של הנשמה, זה היחס לאלוקים. והיחס לאלוקים זה מה שנקרא אמונה. אז המהות היהודית, סגולת ישראל, זה אמונה. זה אותה תכונת חיים שאינה דומה לשום רישום של ידיעה והכרה בעולם, כי זה בכלל לא עמדה אינטלקטואלית, אפילו לא עמדה אמוציונלית, אלא היא פשוט הנקודה מעצבת את אופי החיים עצמם. לפני כל מחשבה ולפני כל הרגשה קונקרטית. זה הסגולה של כל יסוד החיים, של אורם של החיים, של חיי חייהם, של זיבם ותפארתם. זה נטיית החיים לגדולת שלמות אינסוף. זה נטיית החיים לגדולת. התעלות, להשתלמות, להתאיבות, לאמיתיות, אינסופית. זו נטיית עצם החיים, וכמו שבן אדם, כל עוד הוא חי, אז הוא חש שהוא חי, כל עוד הוא חי, הוא חש את תחושת החיים, שאומרת שרוצה שרצון החיים זה להתרחב עוד ועוד ועוד, לאין קץ. וזה זה התוכן של הבחירה החופשית, זה התוכן של הסגולה הנשמתית, האמונית, ששום התנהגות חיצונית לא יכולה לשנות את עצם התכונה הזאת. וזה מה שנקרא ישראל מאמינים. מאמינים בני מאמינים, גם כשהם לא מאמינים. גם כשהם עובדי עבודה זרה, גם כשהם אפיקורסים, גם כשהם אתאיסטים, גם כשהם מתנהגים בצורה זוותית. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, הללו מגדלי בלוריות, והללו מגדלי בלוריות, הללו מגלי עריות, והללו מגלי עריות. מדוע אתה מעביד את אלה מפני אלה? ככה אומר המדרש שאמרה מידת הדין בקריאת ים סוף. אז שם ביציאת מצרים, אז זה היה המתאר הממשי של היהודים. לא משהו, כמו שאומרים. ומכל מקום, אין, הם נקראים מאמינים בני מאמינים. ומשה רבינו, שהסתכל על העובדה המציאותית, תרבותית, אופיית, של צורת ההכרה של היהודים, צורת ההרגשה של היהודים, צורת ההתנהגות של היהודים, אז הוא אמר, הם לא יאמינו לי. וזו גם הייתה הערכה, איך נגיד, מאוד סבירה שזה מה שיקרה. ומכל מקום, התבטאות שכזאת אצל משה רבינו, לא תעבור אצל הקדוש ברוך הוא לסדר היום לחלוטין, כי לא בשביל זה משה רבינו משה רבינו. כי הוא אמור להסתכל על המהות, ולא להתבלבל מכל המתארים החיצוניים. כי חיה היא סגולת הקודש שנחלת השם זאת, אמונת אומן. אמונת אומן זה ביטוי שהוא לקוח משעיהו, שמשמעותו האמונה האמינה, האמונה האמיתית. וחיה אמונת האמת, כי עד הרבה, אמונה יש הרבה אמונות, לא בטוח שכל, אתם מבינים, פטי יאמין לכל דבר, זה לא כבוד גדול, לא בגלל שאתה אומר אני מאמין, יש הרבה אנשים שאומרים שהם מאמינים, הם חושבים שזה עושה להם טוב, זאת אומרת, לפעמים מרגישים שהם גדולים על ידי זה, קשורים על ידי זה, לדברים גדולים, לאלוהים, אני לא יודע מה. אבל כמו שאומר הרמב״ם, האמונה אינה זו הנאמרת בפה, אלא זאת המצטרת בנפש, במקום שמה שמצטר הוא כאשר הוא. אז הנה ככן, מצד אחד, בני אדם מחיזים על עצמם כמאמינים, לא בטוח. זה לא רק פסימי, זה גם יכול להיות אופטימי. זה גם שאנשים מכריזים על עצמם שהם לא מאמינים. זה בדיוק אותו דבר לא בטוח. כי שתי הקבוצות יכולות להבין את המושג אמונה באותה צורה. רק זה חושב שהוא מאמין, זה ממש לא בטוח. כי מה הוא מבין, מה הוא מבין באמונה ומה הוא מבין במה שהוא מבין. וזה יכול להיות בדיוק באותה דעה של ההוא, רק אומר, אני לא מאמין. אז לא בטוח, הוא איזה good guy, who is a bad guy. זה לא, כל פנים, לא הממד הדקלרטיבי עושה את זה. לא הממד הצהרתי עושה את זה. אלא במקום שזה מתתאר בנפש, זה לא עניין מה שאתה אומר בפה, ואולי גם לא מה שאתה חושב על עצמך, אלא במקום שזה באמת מצטייר בנפש, כאשר זה אמור להצטייר. כמו שהדבר הוא, וכמו שאומרים, יש מילה נרדפת למושג, מילה נרדפת למושג אמונה. זה יראת השם. יראת השם, יראת השם כמו אמונה. לא בטוח שכל יראת השם היא נכס כל כך גדול. ולפעמים, זה שבני אמרו, אני אראה השם. יש משים שזה עושה להם טוב. אבל גם פה הפסוק אומר יראת השם טהורה עומדת לעד, משמע שיש יראת השם שאיננה טהורה. נכון, יראת השם טהורה, אומר הרב, זה יראת השם המובנת לאמיתה. זה ממש דומה, אני נזכר בזה, מזכיר את זה, בגלל זה דומה למה שאני מביא עכשיו בשם הרמב״ם. כמו שאמונה לא מספיק שאתה אומר שאני מאמין. אתה קורא בסידור, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. בשאר אני מאמין, בהתרגשות גדולה. זה לא בטוח שזה לא טוב, זה לא בטוח שזה כן טוב. לא בטוח, פשוט אי אפשר לדעת. כי הממד הצהרתי, המילולי, לא עושה את זה. הוא לא עדות לא לכאן ולא לכאן. מכל מקום, יראת השם אותו דבר. אם היא תאורה, היא תעמוד לעד. היא זאת שהיא ראויה לעמוד לעד, היא נצחית, ומה שהוא נצחי הוא אמיתי, כי נצח לא ישקר, ואמת קיימה, אומרת הגמרא, שיקר לא קיימה, מה שעומד זה אמת, מה שהוא אמת הוא עומד. יראת השם תורה עומדת לעד. יראת השם לא תורה לא עומדת לעד. אמונת אמת, אמונת אומן, זה דבר שהוא אי אפשר לפגוע בו. אי אפשר לפגוע בו, אי אפשר לשנות אותו. אין אמונת אומן, הצרה על אמונת אומן, לא תעשה את זה לאמונת אומן. אז הנה ככן, פה הסוגיה שלנו, זה במי שזיהה את המציאות הישראלית, כלא מאמינה. זה חמור מאוד, ועל אף שרבדים מאוד משמעותיים, באמת, אין בהם אמונה, יש פסוק, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, בנים לא אמון בם. אז אתה רואה שיש מצב שאין בהם אמונה. ואם זה בנים, אז את עובדת אותם בנים אתם, אנשים אלוקיכם, אלוקיכם אי אפשר שנות, גם כשאין בהם אמונה. גם כשהם כופרים, גם כשהם אפיקורסים, גם כשהם אתאיסטים, ועוד גרוע מזה, גם כשהם עובדי עבודה זרה, בנים משחיתים, יש פנטה שחיתון, אין השחתה אלא עבודה זרה. אז אפילו עובדי עבודה זרה, והם נקראים משחיתים, וזו השחיתות הכי גדולה, עבודה זרה, הדבר הכי נורא שיכול אדם לעשות, זה לעבוד עבודה זרה, ומכל מקום, זה לא יכול לשנות את עובדת אמונתו, אם הוא יהודי. כי עובדת אמונתו, זה פשוט תכונת הטבע של נשמתו. והיא, שום דבר לא יכול לפגוע בה. וכשמשה לא שם לב לממד הזה, ושם לב לממדים אחרים, הוא מקבל פה את הטיפול האלוהי. סתירת הלכי האלוהית, הוא נהיה מצורה, הוא לוקה. כן, אז עוד פעם, דווקא בסגולה הפנימית הזאת, אין שום הפרעה יכולה לשלוט. וגם, עוד פעם, שלא יכולה לשלוט, זה לא הכוונה שלא יכולה, לא יכולה להשפיע. יכולה להשפיע. יכולה להשפיע על המתאר של הדברים. הדברים יכולים לראות ולהידרדר למצבים נוראים. זה יכול להידרדר, אבל זה לא יכול לשנות את האסנס. זה לא יכול לשנות את התשתית, את המהות, את העצם. אין שום הפרעה יכולה לשלוט. גם במורד שכן אפשר להידרדר אליו, היותר גדול, אבל מה מידרדר? התארים חיצוניים? מה עם תארים חיצוניים? מה זה חיצוני? רגשות זה חיצוני, מחשבות זה חיצוני, מעשים זה חיצוני. זה מה שכתוב פה. של החיים המעשיים, הרגשיים, העיקריים. כל זה נקרא מתארים. כל התארים, התוארים החיצוניים של החיים המעשיים, הרגשיים והעיקריים, הם יכולים להידרדר. מה לא יכול להשתנות עם כל הדרדור הזה? חיה סגולת הקודש שנחלת השם זאת. אמונת אומן. בכל זיקוק סגולתה. זיקוק זה נקי. זה כמו יראת השם תאורה. מזוקקת תאורה. כי האמונה התאורה, כן, זה לא מה שנמצא במוחות של היהודים. הרבה פעמים השם מרחם מה שנמצא במוחות של היהודים. לא מה שנמצא ברגשות של היהודים. הרבה פעמים השם מרחם מה שנמצא ברגשות של היהודים, וזה לא התנהגות של היהודים, כי יש שם לכם מה שהרבה פעמים התנהגות של היהודים. מה שנמצא בנשמה, שזה מעבר למעשים, זה מעבר לרגשות, זה מעבר להכרות, זה תכונת החיים העצמית. בזה נמצאת אמונה מזוקקת, מתוארת, מדויקת, תהורה, עומדת לעד. נצח ישראל לא ישקר. כן. חיה את סגולת הקודש של נחלת השם זאת, אמונת אומן בכל זיקוק סגולתה. ולהידך גיסה, זאת אומרת, אם אתה מדבר על העצה, אז שום דבר לא יכול לפגוע, למרות שבצב החיים יכול להיות המדורדר ביותר. ואם אתה מדבר לא על העצם, אלא אתה מדבר על המקרים, על התארים, אם לבוא להעריך את כוח האמונה מצד התגלותה החיצונית, לא מצד מהותה, סגולתה, הפנימית. מצד זה החלק, שאפשר לו להתגלות בפועל, מה זה התגלות בפועל? בהכרה, ברגש, בביטוי ובמעשה. מה שאדם חושב, מה שאדם מרגיש, מה שאדם מדבר, איך שהוא מתנהג. כיוון ששם אין האור הגנוז של שלמות חיי האמונה זורח. שם אין ביטחון. זה ממש לא בטוח שום דבר. לא בטוח שמה שהיהודי חושב זה אמונה, למרות שהוא חושב שזה אמונה, אבל זה ממש לא בטוח שזה זה. לא בטוח שמה שהוא מרגיש זה אמונה, למרות שהוא נורא מרגיש, שהוא מאמין. בכלל לא בטוח שזה זה. לא בטוח שמה שהוא מדבר אמונה, משהו, המילים האלה, לא בטוח שזה זה, והמעשים שהוא עושה. גם שהוא חושב שהם כמו שצריך, גם זה לא בטוח. שום דבר לא בטוח. אתם מבינים? ההפך על ההפך. מה שאתה חושב ומכיר וזה, וזה נראה לך אמונה, זה ממש, יש מקום להטיל בזה ספק. ומה שאתה לא מכיר בכלל, אתה לא חושב על זה, ואתה לא מרגיש את זה, ואתה לא מדבר על זה, ואתה לא עושה שום דבר בזה. אתה בקושי יודע בכלל, אז מה זה הדבר הזה? שאני לא חושב עליו ולא מרגיש אותו, ולא מדבר עליו ולא עושה אותו. יש לך ממד כזה, ואם אתה לא מכיר אותו, אבל, ויש אנשים שזה בלתי נסבל, אם הם לא מכירים אותו, למשל, משה רבנו ודאי הכיר אותו, רק הייתה לו פליטת פה באיזה רגע, שהוא לא היה בריכוז סביב הנקודה הזאת, הוא כבר חטף. אבל, כן, מה שהמון הרחב לא מכיר בכלל, זה אמונה בטוחה, טהורה, מזוקקת, בלתי משתנה, בלתי פגועה, בלתי... והאיש הכי גדול, והכי מאמין, והכי חכם, והכי מרגיש, והכי מדבר, והכי עושה, כל מה שצריך, מי הוא? אין צדיק, כבן אמרם, והוא, אתה אין סופך להאמין. לאידך גיסא, אם נבוא להעריך את כוח האמונה מצד התגלותה החיצונית, מצד זה החלק שאפשר לו להתגלות בפועל, בהכרה, ברגש, בביטוי, במעשה, כיוון ששם אין האור הגנוז של שלמות חיי אמונה זורח, או בטוח שזה חד-חד ערכי, רצוי מאוד שזה יהיה חד-חד ערכי, אבל זה לא בטוח, זה נעוץ בבחירה החופשית, זאת אומרת, תהיה שקוף לאמת הנשמתית שלך, אתה מאמין, גם בצד הגלוי שלך, והיה ולא, אז בקיצור, בנקודה הזאת יש שם את המסננת של הבחירה החופשית, על כן אפשר שיפול שם איזה כישלון, זה יכול להיות, והכישלון הזה יכול ליפול, לא אצלי, סליחה, אני יודע, אצל אנשים פשוטים. יכול להיות, שלא לדבר עלינו, זה יכול להיות ליפול כישלון אצל משה רבנו, אצל גדול שבגדולים, גם אצל ארזי הלבנון של נושא הקדושה העליונה. וזה היה סוד חטא מריבה. זו הנקודה. שכמעט רגע, הופנו, אני חושב שככה עדיף שיהיה כתוב, או נקרא את זה, הופנו עיני הקודש של רועי ישראל האיתנים, אל הבחינה של הצד המתגלה שבאמונה. וכיוון שנפגם אז אצל ישראל, בא רועי הנאמן לכלל כעס. הם היו במוד של מה שהיה סביבם, עומד מולם עם שלם, נרגן, נסער, מתעונן, טירוף מערכות, מים, מים, תנו לנו מים, אנחנו, וכולם פה נסערים, וכולם פה, והמהומה הלאומית שהתרחשה שם, כן, בא הרועה הנאמן לכלל כעס. ומה היה פה הפגם האמוני? שהוא מסתכל בחוץ, הוא מסתכל במציאות של איך שמתנהגים, והצד הזה על עליו. ודווקא מצד המבט החיצוני של האמונה המבוטט, נפל איזה עניין מפריע מהרתו הגדולה הנשמתית של אור הקודש. עכשיו, כיוון שהוא נמצא, נפעל בלו קצת מהמצב של המורים, מהמצב של הנרגנים והנסערים וכל המאומה שסביבו, אז זה יצר לו לקצת דק מן הדק, עדי נרדק, אי שקיפות לתודעה שאומר לו הקדש ברוך הוא להיות בה. נפל איזה עניין מפריע מהערתו הגדולה הנשמתית של אור הקודש, עד אשר המאמר בא, שהם מאמינים בני מאמינים, שזה קורה להם לא מאמינים, מצד מה הם מאמינים, מצד הסגולה העליונה, מצד המתנה הכפולה, היא כפולה משני שורשים אולי לערכתי, שורשה באבות, וסעיפיה הם בבנים, באומץ קודשי קודשים. אני חושב, המתנה הכפולה פה, גם מצד האבות, זה נתון שנתון באבות, וגם מצד הבנים, אולי כמו שאמר הרב לשם למעלה, מצד מחצב הקדושה, וסגולת ירושת אבות שלהם. זאת אומרת, א', הם, נשמתם, היא באה מהספירה הנשמתית, שמשם באים האבות, וזה המחצב הקדושה, כמו שדיברנו בפעם קודמת, זה תאר את זה כמו מחצבה, שכל הנשמות של עם ישראל באים באותה מחצבה, שממית, האבות, הבנים, כולם אותה מחצבה, אבל חוץ מזה, מהאבות ממש, אחרי שהאבות נחצבו, עכשיו הבנים משתלשלים מהם. אז זה פעמיים. א', הם באים מאותו אזור, וחוץ לזה באים מהאופי הקונקרטי של האבות שמתראה בבנים. אולי זוהי המתנה הכפולה. ואם זה לא הפירוש, אז אני לא יודע. זאת אומרת, אני רק אומר שאני לא בטוח בפירוש שאני מציע פה, אבל יש לי פה בעיה במושג הזה כפולה, וזה מה שאני מהרהר יכול להיות הפירוש. אשמח לשמוע אם למישהו יש רעיון טוב יותר. אבל כל פנים, מצד הסגולה העליונה, המתנה הכפולה ששורשה באבות, בסעיפיהם בבנים, באומץ קודשי קודשים. אז הם מאמינים בני מאמינים. הם מאמינים, והם גם בני מאמינים. זה מה שאומר. זה הכפול. הם מצד עצמם מאמינים, והם בני מאמינים. אז אותם בני מאמינים משפיע עליהם, וגם הם מצד עצמם מאמינים. אבל אתה, שפנית את ליבך, או שפינית את ליבך, אתה לשפיטתה של גדולת האמונה ביחס הצד המתגלה באורחות. אתה בתודעה, שאתה בוחן את הדברים, או אתה מתרשם מהם, או מתפעל מהם, כמו שרואים, כמו שזה במציאות הממשית, וזה מה שמשפיע עליך. בזה תיבחן. זאת אומרת, אתה, שאתה עכשיו מסתכל עליהם ואומרים, הם לא יאמינו לי. זה באמת שיקול דעת, ובוא נגיד, אם אני הייתי שם, אני חושב שהייתי מציין את עצמי לשבח. קולט את המציאות כמות שהיא. לא חי באוויר, וקולט, מכיר את החברה. אז גם משה הכיר את החברה. אבל ההכרה הזאת של החברה זה עיוורון. כי זה מבט שהוא לא מסתכל למהות. ומסתכל על האקטואליה. ובזה אתה נבחן, ובזה אתה תיקשל. כי האוריינטציה הזאת היא תחזור פעם נוספת. תחזור פעם נוספת שם במי מריבה, ושוב אתה תסתכל שם על המציאות, הזאת הנרגנת שלהם, וירה למשה בעבורם, וכתוצאה מזה... יען לא אמנתם בי, להקדישני לעיני בני ישראל. אין לו, תביאו את העם הזה אל הארץ. ממריבה. אשר עבו בני ישראל את השם ויקדש בעם. וזה תיבחן. אין סופך להאמין. אתה בעצמך. בנקודה הזאת, זאת אומרת, אם העיקרון איך לגלם בפועל, נכשלת. כעסת, איבדת את הריכוז הפנימי שלך ב... בהוראה האלוהית המדויקת, דבר ולא תקה, דק מכדי דק עדי נבדק, אבל הנה, השפיע עליך, אז גם אתה לא שלם באמונה. אף על פי, אתם מבינים, הלוואי עלינו החטא של משה רבנו, הלוואי שהמצוות הכי קדושות שלנו יהיו במדרגה של החטא שלנו. על פי שלא זז חלילה אפילו כרגע יסוד הקודש של חסינות קדושת האמונה מאותו צדיק. אין סופך להאמין, זה לא במהותו, וגם בהתגלותו, זה מה שאני אומר עוד פעם, הלוואי עלינו האי אמונה שלו. הלוואי שהאמונה שלנו תתקרב למושג אי אמונה שלו. אבל ודאי שהוא אפילו לא זז חלילה, אפילו רגע, יסוד הקודש של חסינות קדושת האמונה, מאותו צדיק, חסינות קדושת האמונה. אני רוצה להגיד כמה פעמים, כי כל פעם שהמושג הזה מופיע, אני משום מה נוטה להאמין שכבר שמעתם אותי אומר לכם את זה, כי אני לא בטוח בזה, כי אני כבר לא זוכר לפני מי אני אומר את הדברים, אבל חוסן אצל הרב, זה מה שאנחנו מבינים במילה חוסן, חוזק, אבל כלול בזה גם המילה איחסון. זאת אומרת, המחסן, רק אצלנו המילה מחסן זה גרוטאות, זה משהו עלוב, אבל האיחסון האלוהי זה אוצר הגניזה, השורש נשמתי, שמשם מופיעה הנשמתיות, וממילא זו התעצומה היותר נפלאה, והשלמות היותר נפלאה, והחוסן היותר חזק. זוהי חסינות הקודש, חסין קדוש, ברוב תרוכן הילדתך, הוא מסביר את זה שם, בעולת ראייה. על כל פנים, זה מה שאומר פה, אפילו כרגע, יסוד הקודש של חסינות קדושת, המימה, חסינות הקדושה זה כמו חביון האור, זה כמו המציאות הנשמתית הפנימית, שבאמת עומק המושג שהם מאמינים בני מאמינים, לא מאמינים במיתר החיצוני. זה יכול להיות, שם משה רבנו צדק, הוא מכיר אותם. מה שיש להם בראש, מה יש להם בלב, איך הם מתנהגים, איך הם מדברים. זה הכל ההפך מהאמונה. אבל זה לא המבט, כי בגניזה הנשמתית ששם נמצא המהות, יש אופי אחר. ומשה רבנו הוא לא פחות נמצא בחוסן הפנימי, בקודש הקודשים הפנימי, מאשר כל העם. בוודאי שגם הוא קשור לקודש הקודשים וכל מה שנכון על המון הרחם, בטח נכון על משה. אז ודאי שלא זז חלילה, אפילו כרגע יסוד הקודש, חסינות, קדושת האמונה מאותו צדיק, אם אומרים, הם מאמינים, בני מאמינים, אתה אין סופך להאמין. זה לא הכוונה, הם מאמינים, אתה לא מאמין. הם מאמינים, בני מאמינים בפנימיות, ואתה אין סופך להאמין בחיצוניות. אבל בפנימיות ודאי שגם משה רבנו מאמין, ובחיצוניות. טוב, עכשיו להגיד לכם, המצב של ישראל. על כל פנים, אבל משה רבנו בפנימיות ודאי, לא זז חסינות ושאר האמונה מאותו צדיק, רק ימרו את רוחו ויבטא בשפתה. אבל זהו אבן בוחן. זאת אומרת, היה שם איזה זעזוע רוחני אצל משה, ובסוף זה התבטא לא טוב. התבטא לא טוב, אז זה לא ביטוי של אמונה. אבל זהו אבן בוחן, שערך האמונה ברומה, לא בחיצוניותה, ובאופן הפתעתה המילולית והמעשית היא שרויה. אמונה איננה זו הנאמרת בפה. אלא האמונה היא ברומה, היא לא בחיצוניות. ולא באופן הביטוי המילולי. זה לא האמונה. עוד פעם, רצוי שגם שם זה יהיה אמונה, אבל אני חוזר בפעם השלישית ורביעית, זה שאתה אומר את המילים הנכונות, אפילו זה שאתה מתכוון להרגיש את הרגשות הנכונות, או מתכוון לחשוב את המחשבות, כל הרמה התודעתית הממשית שלך, אפילו שאתה מתכוון לטוב, זה לא בטוח שזה טוב. בוא, אני מתכוון להגיע לתל אביב, אז אם אני יוצא, סימן שאני אגיע. סימן שתגיע, מותנה כמה דברים. אתה יודע איפה זה תל אביב? אתה יודע מה זה תל אביב? לא, אבל אני שמעתי, זה מקום טוב. אז אני הולך לשם. הרבה שאלות צריך לשאול, על כל פנים, זה שאתה אומר, אני מתכוון ורוצה וזה, ואתה גם רציני בנושא הזה, זה הכל יפה, זה לא אומר שאתה באמת תגיע למטרה. וכן בנמשל. אז האמונה באמת באמת, היא לא בממד המתבטא. רצוי שזה יהיה בממד המתבטא. ודאי, ודאי. ומכל מקום, לא, זה לא הוכחה שזה, כשהדברים מתבטאים, זה לא הוכחה שזה זה. ובממד הבלתי מתבטא, אין שום הוכחה מעשית שאין. לא יכול להיות שום ביטוי חיצוני שיעיד שבמציאות הפנימית לא ניצאת האמונה. הם מאמינים בני מאמינים, אתה אין סופך להאמין. מזה עצמו אנו יודעים כמה נשגה וחזק הוא כוח יסוד אמונת הנצח של מאמינים בני מאמינים, תלמידיו של חסין האמונה הדעד, איש אלוקים, אדון הנביאים, עליו השלום. אנחנו כולנו מאמינים בני מאמינים, תלמידי משה רבנו עליו השלום. זה מטבע לשונית של המהר"ל בנצח ישראל פרק ג'. אנחנו מאמינים בני מאמינים, תלמידי משה רבנו עליו השלום. ודאי, אם אנחנו, אם מישהו רוצה לחשוב את עצמו למאמין, או משתדל להאמין, מי לימד אותך מה זה אמונה? אתה כל ממשה רבנו. הוא לימד אותך מה זה אמונה, או בסוגיה הזאת, מי לימד אותנו סוגיה הזאת, שמתי שמדברים על עם ישראל ואומרים שהם לא מאמינים, חוטפים סטירת לחי מהקדוש ברוך הוא, ולוקים בגופו. מי לימד אותנו את הסוגיה הזאת? משה רבנו. גם משה רבנו כתב את זה בתורתו. רק הוא מספר את זה, על עצמו, שאני נכשלתי בזה. אבל על ידי זה הוא מלמד אותנו. זה השאר, פה בסיפור הזה, של מה שכתוב בתורה, זה המקור למושג סגולת ישראל של רבי יהודה הלוי, של פרק יהודה א' ופרק ג', פרק יהודה א' בנצח ישראל, וכל דברי החסידות, כל התורה כולה, בכל מרחבי הכולם, של כל אלה שדיברו על סגולת ישראל, ולימדו אותנו מה את הערך המוחלט הזה, שאי אפשר לפגור. מאיפה למדת את כל זה? מפה. זה המקור הראשון. אז מה? אז גם את הבירור של מה זה אמונה, והאמונה זה המציאות שהיא לא זו המתבטאת, אלא זו המהותית הפנימית, וזה סגולת ישראל, זה בכל תלמיד, אנחנו תלמידים עוד שרבינו, גדול המאמינים שהיה אי פעם, אז ודאי שהכל נובע ממנו, ומכל מקום, כן? צריך לדעת שמבחינה, את השיעור הזו, שבצורה קצרה, את המהות הפנימית של האמונה, אי אפשר לפגום אותה, ובביטוי חיצוני, קל לפגום אותה. זאת אומרת, אין דבר בביטוי חיצוני שהוא מבטיח לך, אין אדם, אין גדול האדם שהיה אי פעם, שהוא בטוח שהוא יהיה נקי לחלוטין. בנושא הזה של ביטוי האמונה, כמו שצריך. הלאה בגמרא. הם מאמינים, דכתיב, ויאמן העם. בני מאמינים, גם כן כתוב, והאמין בהשם. מי האמין בהשם? אברהם אבינו, עליו כתוב, והאמין בהשם, ושווה לו צדקה. אומר הרב, החוש הקדוש של האמונה בתארתה, שמסתעף מראש המנה, מסוד הקדושה של האמונה האלוהית בעוצם גודלה, הוא חודר עד עמקי הנפש, להשאיר את סגולתו בתולדות הדורות, להאמין בדבר השם, בייחול ובצפיית ישועה. ומתוך שהם בתור בני מאמינים, שינקו מלשד הקודש את אמונת השם הבהירה אשר לאברהם אבינו, הם מאמינים בישועת השם המובטחת להם, לא מצד עצמות התועלת המגעת להם, אלא מתוך סיגובה של קדושת האמונה הצפונה ברוחם פנימה, בסגולה גנוזה עמוקה מאוד, השרויה במעמקי הנפש, במקום שאין שום יד של הכרה מגיעה. הם מאמינים דכתיב ויאמן העם, בני מאמינים דכתיב והאמין בהשם. החוש הקדוש של האמונה בתארתה. כשמסתעף מראש המנה, מסודות הקדושה של האמונה האלוהית בעוצם גודלה, הוא חודר עד עמקי הנפש להשאיר את סגולתו בתולדות הדורות להאמין בדבר השם, בייחול ובצפיית ישועה. תראו, המאורע הקונקרטי, היסטורית, שמתאר לנו את הסיפור הזה, ששם הייתה שם את התקלה שם, בהתבטאות של משה, סביב מה זה היה? כי סביב מה ששולח אותו הקדוש ברוך הוא לישראל, ויגיד, לומר להם שאלוהי אבותיכם נגלה עליכם, והוא מוציא אתכם ממצרים. זהו, נגמר. נגמרה העבדות, ויוצאים לחירות עולם. אז משה רבנו אומר, אני הולך, איך אני אלך, מה אני הולך, מה אני אגיד להם, למה שיאמינו לי, הם לא יאמינו לי. זה הסיפור. על מה הוא אומר הם לא יאמינו? הם לא יאמינו שהגאולה באה. אני אומר, זהו, אני גואל אתכם. זהו, בא בן אדם אומר, אני גואל אתכם, כולם, זהו, הגיע הגאולה. הם לא יאמינו לי. זאת אומרת, אומר משה רבנו, הם לא יאמינו לא יאמינו במסר שאני בא להגיד להם שיש פה את הגאולה. ובפועל מה קרה? כמו שהשם אמר, דווקא בא משה ואמר, כתוב במקום מאמינם. זה אולי בעצמו פלא, זה אולי בעצמו קצת מוזר, אבל זה מה שכתוב שהיה. הם מאמינים, דכתיב היה מנם. הם מאמינים, דכתיב האמין בהשם. זה ביחס לאברהם אבינו. החוש הקדוש של האמונה בתארתה, כשמסתעף מראש המנה. הביטוי ראש המנה, טוב, ראש המנה אתם יודעים איפה זה לקוח, זה ביטוי משיר השירים. תשורי מראש המנה, ממעונות עריות, מערי נמרים. אבל המדרש אומר, מי הוא ראש המנה שתשורי מראש המנה? אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא נקרא ראש המנה. שם המדרשים על שיר השירים אומרים את זה. אז זה הביטוי שהרב משתמש בו. החוש הקדוש של האמונה בתארה שמסתעף מראש המנה. כי הוא חוזר על מה שהסביר לנו מקודם, נכון? שהסגולה הזאת מצד ערכה הפנימית הוא עניין סגולי בישראל, לא מצד פתיחת נפשם בפרט, ראינו בפסקה הקודמת, אלא מצד מחצב הקדושה וסגולת ירושת אבות שלהם. זאת אומרת, מצד סגולת ירושת אבות, זה גניאולוגי, זה מורשת גזעית של אביהם הראשון, הביטוי לצור חוצבתם, לקבת בורנו קרתם, הביטוי על אברהם מביכם, החוש הקדוש שבנו הוא מסתעף, זהו החוש של האמונה בתארתה, של יראת השם הטהורה עומדת לעד. והחוש הזה שהוא נמצא אצלנו, הוא מסתעף מאברהם אבינו, הוא מסתעף מראש המנה. החוש הזה, כמו שדיברנו, החוש הזה זה לא חוש כמו ראייה, שמיעה, מישוש, טעם, ריח. זה חמשת חושים פיזיים, אבל יש חוש נשמתי. והדגמנו אותו, זה כמו תודעת החיים שלך. את זה אתה לא חש על ידי החושים הפיזיים שלך. מכל מקום, זה גם חוש. והאמונה זה מהסוג הזה, זה תחושה נשמתית, תחושה של עצם החיים, של עצם אופי החיים. ואופי החיים הזה, וכמו שאמרנו, זה ממשיך מאופי החיים של אברהם אבינו. שעל אברהם אבינו כתוב והאמין בהשם ויחשיבה לו צדקה. אז החוש הקדוש הזה של אמונה בתארתה שמסתעף בבנים, ממשיך בבנים, מאברהם אבינו, מראש המנה, והרב נותן לנו פה הגדרה מה זה ראש המנה. ראש המנה זה יסוד הקדושה של האמונה האלוהית בעוצם גודלה. זו הגדרת המושג ראש המנה. יסוד הקדושה של האמונה האלוהית בעוצם גודלה. זה הראש של המנה. הראש זה גם, ראש בעברית זה הרבה פעמים מציין תכלית. אם לא עלית ירושלים, על ראש שמחתי. ראש שמחתי, את טוב, זה נכון ששומעים את זה, אני יודע, אפר מקלה לבראשי חתנים, אבל הפשט של הפשט העברי של המשפט הזה, זה אם לא עלה את ירושלים כתכלית שמחתי. כי ראש או ראשית, ראשית, המהר"ל אומר, פירוש המילה ראשית בעברית זה תכלית. וראש, אותו דבר, ראש כמו ראשית, תכלית. הראש זה גם מציין מחשבה, צריך להחזיק ראש, נכון? מה זה תחזיק, להחזיק ראש? תחזיק את המחשבה. מחשבה תחילה זה הראש. ראש המנה, האידאה של האמונה, התכלית של האמונה, שיא האמונה. עם יסוד הקדושה של האמונה האלוהית בעוצם גודלה. זאת אומרת, הצורה יותר שלמה, התכלית, יותר שלמה של האמונה, ולכן זה נקרא אברהם אבינו, כי אברהם אבינו הוא פשוט, היה חתיכת אמונה. זאת אומרת, הוא היה האמוניות, האמוניות בהתגלמותה. ואכן הוא נקרא ראש המנה. ובכל האמוניות שבנו, שבנשמות שלנו נמשכות ממה שאנחנו הבנים של אבינו. אז החוש הקדוש של האמונה בתארתה שמסתעף מראש המנה, כלומר, מסוד הקדושה של האמונה האלוהית בעוצם גודלה, הוא חודר עד עמקי הנפש. להשאיר את סגולתו בתולדות הדורות, להאמין דבר השם ביחול ובצפיית ישועה. כן, אז כמו שראינו בפסקה הקודמת, זה סגולת ישראל. זאת אומרת, הנטייה האמונית זה משהו שהוא מחלחל והופך להיות לעצם תכונת החיים, הקו המאפיין את החיים של דורות ישראל. זאת אומרת, הנקודה היותר עצמית של הנשמה, של הדורות, זה המשך הראש המנה הזה. זאת אומרת, יסוד הקדושה של אמונה בעוצם גודלה, הוא חודר עד עמקי הנפש של כל היהודים, של כל הדורות שמשתלשלים מאברהם אבינו. והוא יוצר, הוא משאיר, חודר היסוד של קדושת האמונה בעוצם גודלה, חודר על בדיקי הנפש, להשאיר את סגולתו, את תכונתו הנפשית, בתולדות הדורות. אז תולדות הדורות, התוצאות של הדורות, המשך הדורות, היסטוריית הדורות, בתכונה הנפשית של עם ישראל, בכל הדורות, יש בה תשתית שלהם את האופי הזה. האופי של האמונה. מה זה האופי הזה של האמונה? האופי הזה של אמונה זה להאמין בדבר השם, ביחול ובצפיית ישוע. תראו, בפסקה הקודמת שהתחלנו, הערכתי בפעם הקודמת, להסביר לכם את המילים האלה פה של תחילת הפסקה, שהאמונה האלוהית העליונה אינה מדמה כלל לשום רישום של ידיעה והכרה בעולם. היא הסגולה, כי היא הסגולה של כל יסוד החיים, של הרם, של חיי חייהם, של זיוון תפארתה. היא להסביר את הדברים האלה של הרב, שאמונה זה לא כמו שום ידיעה או שום הרגשה אחרת שיש לנו בחיים. כי כל הידיעות וכל ההרגשות, כל ההכרות שיש לנו בחיים, הן קונקרטיות, הן מתייחסות למשהו מסוים, סגור, קונספטואלי, שאתה משיג אותו, וביחס אליו, אתה חושב עליו, אתה מרגיש אותו, דומה ועוד. אבל אמונה זה לא עניין קונספטואלי, זה לא עניין שאתה משיג, זה עניין של אופי החיים שלך, של האידאה שמעצבת את מדיניות חייך, גם הרוחניים, גם הנפשיים, גם המעשיים, זה שתמיד אתה שואף למשהו גדול מהחיים. אבל אם נשאל אותך, אתה שואף, תגיד לי, קונקרטית, על מה אתה מדבר? אז אתה תגלה שאם תדבר, אתה מרגיש עלוב. כי זה לא מצליח לבטא את מה שבאמת אתה שואף. כי מה שאתה שואף, זה מעבר לזה. אז אתה לא יודע למה אתה שואף. נכון, אני באמת לא יודע למה אני שואף. אני רק יודע שאני שואף יותר ממה שיש. עוד ועוד ועוד לאין קץ. אני שואף אל אל האל. שהוא תמיד אל. גדול ונורא. גדול מכל המושגים שלי, נורא בלתי נתפס בכל הקונספציות שלי. זה פירוש המילה נורא. ואין לנו תודעות אחרות מהסוג הזה. אבל זה תודעת התודעות. וזה שתודעת התודעות של החיים, זה מה שמריץ את הבן אדם, וגורם לו להיות, לנסות להחכים את עצמו יותר, לעשות אותו יותר טוב, יותר שמח, יותר... כל מה שעושה בחיים זה פועל יוצא של זה. אבל זה עצמו, זה מעל החיים, וזה לא מסוג כל מה שיש לו בחיים. זו האמונה. ומכל מקום, פה עכשיו אנחנו משדרגים את מה שדיברנו בנתון נוסף, או בפרמטר נוסף, במקדם נוסף. התכונה הזאת של האמונה האלוהית, בעצם גודלה, שזו תכונה שמסתעפת בעם ישראל מראש אמנה, מסתוד הקדושה של האמונה האלוהית, שחודרת עד עמקי הנפש ומשאירה בהם את הסגולה של אברהם אבינו, שנמשכת בבנה, בתולדות הדורות, הם מאמינים בדבר השם, בייחול ובציפיית ישועה. התביעה הזאת להשם, נפשנו קיוותה להשם. יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. יש לנו ייחול להשם. יש לנו כיווי להשם. יש לנו דרישת השם. יש לנו בקשת השם. יש לנו ציפייה להשם. הציפייה הזאת היא כן, היא כמו שאמרתי מקודם, זה נכון, זה ציפייה למה? למשהו שהוא גדול מהחיים, גדול מהמציאות, גדול מהוויה, גדול מכל דבר. ומכל מקום, הציפייה היא להתיישמות. שיהיה לזה קשר למה שגדול, גדול, גדול, שזה יתיישם במציאות. יתיישם בחיים, יתיישם בהוויה, יתיישם בממשות. מה יתיישם? התוכן האלוקי. כן? זה נקרא ציפיית הישועה. יש פה איזה קאץ', בגלל שאנחנו מצפים למשהו לא מושג, למעלה מכל המושגים, למעלה מכל מה שמתיישם. ומכל מקום, הציפייה היא להתגלמות של התוכן הזה בחיים. או, אפשר לנסח את זה אולי בצורה קצת יותר בהירה, להעלאת כל אופי החיים וממשותם, אל הגובה הזה הגדול מהחיים וגדול ממשותם. שכל מה שיש וכל החוויות שלנו, כל ההבנות שלנו, כל הרגשות שלנו, כל המציאות שלנו, כל ההיסטוריה שלנו, היא תהיה קשורה לגדול, לאלוהי, לגדול מהחיים, גדול מהמציאות, גדול מההוויה. ואז יהיה השם אחד ושמו אחד, והיה השם למלך על כל הארץ, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. הנה אני מצטט את הביטויים הנורא מפורסמים האלה, כדי להדהד את הרעיון שאני מנסה להגיד פה. זה ציפיית הישועה. שוב אני אומר, צריך לחוש פה את הקאץ' בדברים האלה, כי הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת הארץ? הארץ זה מציאות ארצית, קונקרטית, ממשית, מלאה דעה את השם. השם זה... אי אפשר לדעת את השם. מה שלמעלה מכל דעת. ומכל מקום, מה שלמעלה מכל דעת, כולל כל דעת. זו ציפיית הישועה. עד כאן הקפה א', הקפה ב'. אומר הסמ"ג, בעל ספר מצוות גדול, ומהגאונים, כל הגאונים, ראשוני הראשונים, שהפירוש של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה המקור למצוות ציפיית הישועה. כי עתיד אדם ליתן את הדין, אומרת הגמרא בשבת, אנחנו לא למדנו את זה, כי זה חלק א' של שבת. אבל חלק א' של עניה. אז עתיד האדם, זה מהשאלות שאדם אמור לתת עליהם את הדין ביום הדין. והוא ציפית על ישוע. אז זו שאלה כל כך קריטית, והיה ואתה לא, אתה נכשל במבחן הזה, אתה מודח מעולם הבא, כן? כדאי לא להיכשל בשאלה הזאת. שאלה קריטית במבחני הכניסה לעולם הבא. אז הוא אומר, נו, בסדר, הוא באמת קריטי. איפה כתוב בתורה שצריך לצפות לישוע? אומר אסמק, זה המצווה הראשונה בתורה, של אנוכי השם לוקחה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, אנוכי השם לוקחה שרצותיך מארץ מצרים, מה מצווה בזה? הנה, סוגיה, ראשונים מדברים, המהר"ל וזה, האם זה מצווה, לא מצווה, זה קבלו מלכותי, אחר כך קבלו גזרותיי, דיונים. הוא אומר, זה מצווה, כמו שגם המהר"ל אומר שזה מצווה, אבל מה מצווה? המצווה היא ציפיית הישוע. כי, מה התוכן של המצווה בזה? אנוכי השם לקחה, כמו שהוצאתיך מארץ מצרים, כך תאמין וצפה שאני אגאל אותך לעתיד. הייתי מסוגל להוציא אותך ממצרים? אז אני מסוגל. יוצא, טוב, עד כאן זה היה מה שנקרא רגע של הלכה. היה בוא נחזור לנושא שלנו, אנחנו לא עומדים הלכה, אנחנו עומדים אמונה. אבל פה זה הלכות אמונה. הלכות יסודי התורה, הלכות אמונות ודעות. אז זה מה שאומר פה הרב, כי אמונה בהשם במלוא משמעותה, זה לא אני מאמין בהשם. אני לא, ודאי לא מתכוון למה שאמרתי, אם אני אומר שאני מאמין, זה בטח לא עושה אותך מאמין. אבל יתרה מזאת, תבין שהמעמד הנשמתי הפנימי שהוא מאמין יראת השם תורה, as is, כמו שצריך, הממד הזה, שלמות מושג האמונה, זה כולל את ציפיית הישועה. כי תכונת האמונה שהונחה בטבע הנשמתי שלנו, מאבינו הראשון, היא זאת שהיא קשורה לתוכן האלוהי, שסוף דבר הוא ישאב אליו, ויבלע אל תוכו את כל החיים כולם. וזה תוכן הישועה. וממילא זה יוצר, כמו שיש לנו, את תודעת החיים, הפנים פנימית הנשמתית, שתמיד תובעת את הגדול מהחיים, את הטוב מהחיים, את השלם מהחיים, את החיים מהחיים, נשמת החיים, את היופי מהחיים, וכו' וכו' וכו'. התודעה הזאת, זו תודעה שזה, כל זה יהיה ממש, כל זה יתיישם, כל זה יצא לפועל, כל זה יתגלה ממש. זה מה שנקרא ישועה. גאולה, ישועה. בצורך העניין, עכשיו זה אותו דבר. אז האמונה שקיבלנו בטבע הנשמה שלנו ואברהם אבינו, היא כזאת שהיא כל הזמן מצפה לישועה. זה עצם האמונה. וזה האוריינטציה היותר שלמה של האמונה. כי אמונה בלא שאתה משקלל את המושג של הישועה, זה עלול להוביל אותך ל... מחשבה שהנושא הוא מין אבסטרקציה כזאת, הפשטה כזאת. זאת אומרת, מה זה אמונה? זה חוסר נחת בכל דבר בחיים. זה כל דבר שאתה מבקש מעבר לזה, יותר מזה, יותר שלם, יותר טוב, וכו'. והקונקרטי? לא. יש אלמנט כזה באופי של עם ישראל, לכן הם חסרי מנוחה. יש צד כזה שהוא טוב. יצדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מכל מקום זה גם תכונה מסוכנת. כי הרשעים כעם נגרש, והשקט לא יוחד, וגרשו ממה ורפש ותית. וגם כן, גם לרשעים אין מנוחה. אבל צריך פה עכשיו להבחין בין מנוחה, אם מנוחה שהיא מנוחה, ואם מנוחה שהיא... יש אם מנוחה טובה ויש אם מנוחה לא טובה. ומכל מקום, והיה והאוריינטציה היא רק, איך אני אגיד לכם, אולי בלישון שאתם מכירים, יצאתם לחריב עולמי? יוצאים שני קודש קודשים, אנשי אמונה, אדירים, 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 רבי שמעון בר יוחאי ובנו מהמערה, והם כנראה אלוקיים. כל מקום שנותנים בניהם נשרף. אם תרצו, זה קצת מהדהד את מה שאנחנו מדברים פה. כי כל דבר הוא לא מספיק טוב. וקדושי עליון כאלה, הכל נשרף. אז באה הגיירה האלוהית, יצאתם לחריב עולמי, שובו לכם למערתכם. פעם, בשנה ה-13, שהם מוצאים למערה, אז לא שמפסיקים לשרוף, זאת אומרת, טעינו, לא צריך לשרוף. זה אש קדושה ששורפת את הכל. היא מבקשת את האמת, את האלוקי, זה נשגב. אבל אל תחריב את העולם. אז כל מקום שרבי אליעזר שורף, רבי שמעון מרפא. וככה הם הולכים ביחד. אז צריך להיות ביחד. לשאוף למה שגדול, אבל לא להחריב, אלא לגדל את המציאות, לגדל את המציאות, לקיים אותה, זה סוד הישועה. וזו האמונה יותר שלמה, וכשחסר את היכולת הזאת להכליל את המציאות התחתונה, זה לא שלמות עניין האמונה. החוש הקדוש של האמונה בתארתה, שמסתף מראש המנה, מסוד הקדושה של האמונה האלוהית בעוצם גודלה, הוא חודר על דמקי הנפש, לשאיר את סגולתו בתולדות הדורות, להאמין לדבר השם בייחוד ובציפיית ישועה. טוב, נקרא עד הסוף, למרות שבפעם הבאה נקרא עוד פעם, ולא נגיד שסיימנו את זה, כי אני פשוט לא רוצה למחוק את הדברים האדירים פה ביאף. ומתוך שהם בתור בני מאמינים שינקו מלשד הקודש של אמונת השם הבהירה של אברהם אבינו, הם מאמינים בישועת השם המובטחה להם. לא מצד עצמות התועלת המגעת להם, אלא מתוך סיגובה של קדושת האמונה הצפונה ברוחם פנימה, בסגולה גנוזה עמוקה מאוד, השרויה במעקי הנפש במקום שאין שום יד של הכרה מגיעה. טוב, בפעם הבאה כמובן אנחנו נחזור מן הסתם מההתחלה.